אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אישית יחסית בסדר, לאומית הרבה יותר בעייתי.
לא משהו. תגיד, למה פרשתם?
אני חושב שהסיבה מאוד ברורה, וגם אמרנו אותה ביושר. אתה, כשאתה נמצא בקואליציה ובממשלה, ובמיוחד בקואליציה שהיה לך לא מעט ביקורת עליה, אתה עושה את זה בשביל מטרה אחת, כשהצטרפנו, בשביל הניצחון במלחמה. ואנחנו כבר חודשים שלמים רואים שניהול המלחמה הולך לכיוון הלא נכון. דיברנו על זה בחדרים הסגורים, גדעון סער ויפעת שאשא ביטון בקבינט, ואני ושרן השכל בוועדת חוץ וביטחון. באיזשהו שלב הבנו שזה לא הולך, דיברנו על זה בחוץ, חודשים, תוך כדי חברות בממשלה או קואליציה שצריכים לשנות את הכיוון. כשראינו שזה לא עוזר, בסופו של דבר אין לך ברירה, אתה חייב לצאת לדרך עצמאית כדי להשמיע את קולך, אם יש לך חילוקי דעות עם השותפים שלך לשעבר, ודבר שני, אתה חייב לבוא לראש ממשלה ולהגיד, אי אפשר אחריות בלי סמכות, או ש... אנחנו משנים כיוון ויש לנו יכולת להשפיע על שינוי הכיוון הזה, או שאם חושבים שניהול מלחמה הוא נכון, והמקום שבו אנחנו נמצאים אחרי יותר משבעה חודשים של מלחמה בעזה, זה המקום שאנחנו צריכים להיות שם, אז באמת, לדעתנו זה מקום לא נכון, ואין לנו מה לעשות בממשלה בכזה מצב.
תראה, סך הכל זה הגיוני מה שאתה אומר, אם אתה לא יכול להשפיע, אין לך מה לעשות שם, אבל אני שואל, כשנכנסתם, לא ידעתם? ושאלה נוספת, בוא תסביר לי בבקשה, מה זה לא יכולנו להשפיע? קולכם לא נשמע?
הצעות... קולנו נשמע, רק לא התקבל.
זהו. הצעות שהצעתם לא התקבלו? תן לי דוגמה, בבקשה.
יש פה שתי סוגיות. אחת, זה סוגיה של התהליך. היות ולא היה לנו ייצוג בקבינט מלחמה, לחבורה שלנו, כן, למחנה הממלכתי הגדול היה, אבל הוא היה...
אבל היה בקבינט המורחב.
בקבינט המורחב הפך, לא רק אני אומר את זה, אומרים את זה שרי ליכוד, אומרים את זה שרים אחרים בקבינט, שהוא הפך לסוג של פרלמנט כזה, שהוא לא מחליט שום דבר. ובקבינט מלחמה לא היינו, שזה היה פורום האמיתי שהוא נושא באחריות על ניהול המלחמה. זה דבר אחד. ולכן זה בדיוק מה שדרשנו, וברגע שנתניהו החליט שהוא הולך עם גנץ ובן גביר וסמוטריץ' ולא משנה.
ולמה אי אפשר יחד איתם ואיתכם?
זה כבר, זה לא שאלה אלינו. בסוף אנחנו,
לא, אתה יודע,
אנחנו להיות... טבענו מקום של ההשפעה בקבינט מלחמה.
אבל אתה יודע שגנץ התנגד.
הוא התנגד? המחלוקת לא הייתה טכנית. הוא אמר... מה שעובד טוב לא צריך לתקן ולא צריך לשנות.
זה התנגדות, מה זה?
לא, זה יותר מהתנגדות, זה תפיסת עולם שאומרת שהמקום שבו מדינת ישראל נמצאת בעת הזאת הוא מקום נכון. אני לא חושב כך. אני חושב שאם אחרי שבעה חודשים של ניהול מלחמה מול האויב הכי חלש שלנו במזרח תיכון, חמאס עם כל הכבוד, הוא יותר חלש מחיזבאללה ויותר חלש מאיראן, אם אחרי שבעה חודשים של ניהול מלחמה, בכזה מאמץ לאומי, עם כזה מחיר ששילמנו, אנחנו עדיין במקום שסינבר הוא זה שמכתיב לנו תנאים. אתה רואה איך הוא מתנהל במסע ומתן בנושא של החטופים, הוא מרגיש חזק, הוא מרגיש שזמן עובד בשבילו. אם אנחנו במקום שחמאס לא מרגיש לחץ, אם אנחנו במקום שחמאס ממשיך לשלוט בעזה בכל מקום, כולל מקומות שהיינו ותיהרנו ונכנסנו ויצאנו וחזרנו ויצאנו, ועדיין חמאס שולט שם. ואם אנחנו נמצאים שם, והחצי מהחטופים עוד לא בבית, ותושבי דרום שחזרו חוטפים ירי ברמה יומיומית, ותושבי צפון בכלל עוד לא יכולים לחזור, אני חושב שמדינת ישראל נמצאת במקום לא נכון. וזה הזמן לשאול את עצמנו, אם נמשיך לעשות אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרי נגיע לאותו מקום. וצריך לשנות פה את דרך ניהול מלחמה. זה מה שטבענו, בשם זה באנו. זה נכון שפוליטית זה לא שגרתי. מחנה ממלכתי, כשפרשנו ועזבנו את הממשלה, היה 40 מנדטים. בדרך כלל אתה מכיר את הפוליטיקה. כולם עומדים בתור לעלות לספינה שיש לה 40 מנדטים בסקרים. לא יורדים מהספינה הזאת. אבל כבר הוכחנו גם בעבר שאנחנו הולכים עם האמת שלנו. גם לעזוב את נתניהו, זה היה סיכון פוליטי. גם לגדעון סער, גם עבורי, גם לשאר החברים שלנו. הרי יכולנו להיבחר בליכוד, כמו שאתה יודע, עוד 20 שנה. אבל בסופו של דבר... האמנו בזה שצריך שינוי בהנהגת המדינה, ולקחנו סיכונים. אותו דבר גם כאן. אנחנו האמנו ומאמינים שמלחמה מנוהלת לא נכון על ידי קבינט המלחמה. כולו, הוא נושא באחריות לזה. ולכן חייבים שם שינוי. והיות ונתניהו בסוף הכריע לטובת אלה שחשבו שלא צריך שינוי, אז לא היה לנו מה לעשות בממשלה.
תגיד, היום אתה בקבינט המצומצם, וההצעות שלך נשמעות. מה הייתה?
הם לא.
לא, לא.
אם היה.
והיה אם.
והיה.
מה היית עושה אחרת ממה שקורה כרגע?
שני דברים בסיסיים מבחינת שיטת העבודה. אחד, זה פעם ראשונה שמדינת ישראל במודע החליטה לנהל מלחמה איטית, ארוכה, שתיקח שנה ואולי אפילו שנים כמו שאמרו לנו. השר גנץ דיבר שילדים שהיום בבית ספר עוד השתתפו במלחמה הזאת. אני חושב שזה קונספט מוטה. כמו שדיברו על קונספציה של 7 באוקטובר, הגיע הזמן לדבר על קונספציה לא נכונה בניהול המלחמה. זה לא עובד מדינית, אתה רואה מה קורה עכשיו, והיה ברור מראש, לי היה ברור מראש שזה לא יעבוד מדינית, עוד כשהציגו את זה. זה לא עובד כלכלית, זה לא עובד בשום קנה מידה. מדינת ישראל תמיד, השאיפה שלנו הייתה לנהל מלחמות כמה שיותר חזק וכמה שיותר מהר, כן? לא לפרוס אותם בפרוסה דקה. וזאת בעיה אחת. לשיטתנו, היינו צריכים להיות ברפיח לפני 3 חודשים, לא היום. אגב, אז המחיר מול האמריקאים היה הרבה יותר קטן, כי הם עוד לא הגיעו לרמה כזאת של לחץ, גם בדעת הקהל, גם בגלל הבחירות בארצות הברית, ולא הייתה שום סיבה שלא נעשה את זה לפני 3 חודשים. וזה נכון על הרבה דברים אחרים. אז זה דבר אחד, לנהל את זה אחרת, עם לחץ, לא להקטין לחץ צבאי, אלא להגדין לחץ צבאי ולשאוף לסיים את זה כמה שיותר מהר. הנושא השני קשור למשהו שבכלל כמעט ולא התעסקנו איתו, כל 7 החודשים האלה. וזה המנגנון של השליטה האזרחית של החמאס. הרי חמאס לא רק זרוע צבאית, הוא שולט על אוכלוסייה ברצועת עזה. השליטה הזאת מאפשרת לו לשקם את עצמו. כי כל עוד שהוא שולט על אוכל, על מים, על דלק, על מחסות הומניטריים, על כל מה שקורה שם, הוא בא לאוכלוסייה, לאותם חמולות, ואומר, אתם רוצים לקבל? תביאו לי עוד לחמים. וככה הוא ממלא את שורתיו, אנחנו הורגים מחבלי חמאס, ואז פתאום מתפלאים, איך יכול להיות שפעלנו בשכונת זיתון כבר פעמיים עם כוחות של אוגדה שלמה, והיום התחלנו פעם שלישית? מאיפה הם צצו שם? אז אני מסביר לך מאיפה הם צצו שם, כי הם מגייסים אותם. עכשיו, אנחנו לא נוגעים במנגנון הזה של השלטון האזרחי של החמאס, הוא נוגעים בו בשוליים. בסופו של דבר, אנחנו היינו צריכים לנהוג בשיטה שכל מי שממלא תפקיד ניהולי משמעותי היום ברצועת עזה, והוא חבר תנועת חמאס, דינו מעצר. הוא חבר בכיר בארגון טרור, אגב, צריך אחר כך להחליף, הנה, יהיה לנו במי להחליף. לא קשה לעצור אותם, זה אנשים שפועלים בגלוי, הם בלי נשק בדרך כלל. זה לא לרדוף אחרי חמאסניק במנהרות המפותלות מתחת לעיר עזה או מתחת לחאן יונס. זה הרבה יותר קל. אנחנו לא עושים את זה. עד כדי כך שבמשך חודשים אני ניסיתי למשל להבין האם מדינת ישראל יודעת מי מנהל מחסות הומניטריים ברצועת עזה. מיליון איש, בסי זה היה מיליון איש, היו ב-300 מחסות, לא הרבה, 300, לא מספר אסטרונומי. מי שמנהל מחסה כזה, יש לו שליטה 100% במי שגר שם. כי הוא שולט עליהם אוכל, מה, על איזה מזרן הם ישנו. האם הם יהיו באוהל או בבית הספר. עכשיו, רובם מוחלט נשלטים על ידי חמאס, אני יודע. אבל האם מדינת ישראל יודעת מי השמות, מי האנשים? 300 איש שמנהלים חיי מיליון איש. זה לא התעניינה בזה. וזה היה כל קולה במדבר שזה בכלל חשוב, שזה בכלל מעניין, שכדאי לדעת, לבדוק, ואם זה אנשי חמאס, לעצור אותם. אנחנו במו ידינו מאפשרים לחמאס להשתקם. אז שאלת אותי מה שני דברים עקרוניים שהייתי משנה, זה מה שהייתי משנה. אמרתי את זה בחדרים הסגורים עוד לפני תחילת התמרון. אמרנו את זה כשהתייאשנו מהחדרים הסגורים, גם בחוץ חודשים, תוך כדי שהיה בממשלה, וכשראינו ששום דבר לא עוזר, שמנו את זה כתנאי של שינוי מדיניות ומתן כלים לנו להשפיע, ואם לא, אז אתה לא יכול יותר לשאת באחריות של משהו שלדעתך מנוהל לא נכון.
מחר יש בחירות, מחר ביבי הולך, מחר קורה משהו, ואתם מנהלים את המדינה. יש תקומה אחרי מה שאתה אומר?
יש.
או אחרי המצב שזה קורה?
יש. כמובן, עדיף לעשות הכל נכון מההתחלה.
וכמה שיותר מהר.
אבל אם לא עשית מההתחלה, עדיף מאוחר מאשר מעולם לא. אנחנו יכולים להפיק לקחים מהמצב שאליו הגענו, להבין איפה טעינו, לא להמשיך עוד אותו דבר ועוד אותו דבר עוד אותו דבר, ולעשות את הדברים שדיברת עליהם, עוד לא מאוחר לעשות אותם. אפשר לנצח במלחמה הזאת. אני לא מקבל דעה תבוסתנית שכבר נשמעת לפעמים בארץ שאומרת בגלל שלא ניצחנו בשבעה חודשים האלה, אי אפשר לנצח בכלל. זה לא נכון, לא
טוב,
ניצחנו.
טוב, את זה אומרים העיתונאים, בואו לא, נבין.
לא, לא ניצחנו.
לא אומר את זה הממשלה, לא אומר את זה הצבא, אומרים את זה עיתונאים.
לא ניצחנו.
אתה מסכים איתי אגב?
אני מסכים, בגדול כן. לא ניצחנו, כי ניהלנו את זה לא נכון. הרי ברמה טקטית תמיד ניצחנו. בקרבות פנים מול פנים מול חמאסניקים, אנחנו לא רק שניצחנו, הפתענו את עצמנו, כן? במהירות שבה כבשנו את העיר עזה, וברוך השם מחירים יחסית נמוכים מול תמונות אפוקליפטיות שתיארו לנו כאן. בכל התנגשות פנים מול פנים עם חמאס, דווקא תמיד הייתה הפתעה לטובה. איפה אנחנו מפסידים? באסטרטגיה. בניהול של כל המערכת, בקצב...
בראייה לטווח ארוך.
נכון, בקצב העשייה. כי אנחנו, ארגון טרור כזה, אתה לא יכול לתת לו זמן להשתקם. כן? אתה פועל מולו במקום אחד, הוא בינתיים מתעצם במקום אחר. אתה עובר לשם, מאפשר לו להתעצם פה. היינו צריכים לפעול במקביל, בכל הגזרות ברצועת עזה, לא לשחק את המשחק הזה, יצאנו, נכנסנו, יצאנו, נכנסנו, כל פעם במקום אחר, כי הוא בורח לו במנהרות, לחלק שבו אתה לא פועל.
אנחנו נמצאים היום במצב מאוד בעייתי. נכנסנו לרפיח, אנחנו שולטים במעבר, או במעברים אם אתה רוצה, אבל מגיע ביידן ואומר, לא, אתם לא נכנסים יותר. תמשיכו עם הפעילות שלכם, לא תקבלו לא פצצות, ונעצור לכם עוד עצירה של נשק נוסף. למה הוא עושה את זה?
אני אגיד לך משהו, יש פה כמה דברים. אחד, יש להבין איך הגענו למצב כזה, ויש שאלה מה עושים מול המצב הזה. זה שני דברים שונים. איך הגענו למצב הזה? מבחינתו של ביידן ברור, יש מיעוט קולני בארצות הברית, בקרב מצביעיו, שהוא מאוד לוחץ אותו בנושא הזה של מלחמה בעזה. אגב, הוא מיעוט בקרב מצביעים דמוקרטיים. אבל מדינת ישראל לא השכילה בפעולות הסברה ופעולות אחרות שלה מול דעת הקהל, להאיר את הרוב הדומם שהוא דווקא פרו-ישראלי, במצביעים דמוקרטיים. כנראה יכולנו לייצר לחץ מקביל, אפילו יותר חזק. לא הצלחנו בינתיים, לפחות. אז ביידן מגיב ללחץ. אתה מכיר מה זה בחירות? בכל מדינה, פוליטיקאי מגיף לאיפה שיש לחץ, וגם של דעת קהל, גם של תקשורת, וגם של המצביעים שלו במדינות הקריטיות מבחינתו. עכשיו, האם יכולנו לפעול יותר חכם מול זה? בהיערכות הסברתית נכונה, אם היינו מבינים שהסברה זה נושא מאוד חשוב, אני חושב שכן. אני חושב שמדינת ישראל פחות או יותר מטפלת עם רוגטקה בתחום הסברה, כשהאויבים שלנו משתמשים ב-F-15,
F-16. אין לנו ככה בכסף. קטר עכשיו... משופעת בכסף.
אבל זה לא רק כסף.
הג'זיר הזה זרוע ארוכה של ההסברה הקטרית, ואם אתה רוצה, הסברה חמאסית.
זה נכון, ויש עוד זרועות אחרים, אבל עדיין אני מאמין שאם היינו... מדינת ישראל יודעת למצוא כסף. לצרכים קואליציוניים היא ידעה למצוא מיליארדים. אתה יודע כמה היא לא יודעת למצוא להסברה בשנת 24? 60 מיליון שקל תוספת שהייתה בשנת 23.
אני רוצה להזכיר לך שהיית שר מכובד בממשלות הימין, והסברה שלנו לא הייתה משהו מעולם.
אני דווקא הייתי בין אלה שכל הזמן דחפו לכיוון הזה, כי אני רואה בזה חשיבות מאוד גדולה, והעובדה ש... בתקופה שהיינו בקואליציה לקחתי לידי ועדת משנה לענייני חוץ והסברה.
נכון.
ועשיתי מה שהשרים היו צריכים לעשות. הלכתי למשרד האוצר ונלחמתי על תקציבים, ובשנת 23 הכפלתי פי 3 את תקציבי הסברה שהיו למדינת ישראל. לצערי לא היית צריך להביא הרבה כדי להכפיל פי 3, זאת הבעיה. אבל בשנת 24 כשאני באופוזיציה, פתאום זה איננו. זה כבר לא מעניין אף אחד. אבל הסיבה השנייה לזה שהגענו לשם, זה כבר אמרתי. מראש הלכנו עם תפיסה מוטעת של מלחמה ארוכה, והכתובת הייתה על הקיר שנגיע לשם. עכשיו, מה עושים מפה והלאה? לדעתי כמה דברים. אחד, בעת הזאת, אחרי הצהרה כזאת של ביידן, מה שאני מצפה מכל הפוליטיקאים במדינת ישראל, כולל באופוזיציה, כולל מעצמי, זה קודם כל לייצר חזית אחידה. האמריקאים צריכים להבין שבנושא הזה של השמדת גדודי חמאס ברפיח, כולנו מאוחדים. אנחנו דורשים מיטוט שלטון חמאס. ואני מצפה לשמוע את זה גם מיאיר לפיד, מצפה לשמוע את זה גם בצורה יותר ברורה מבני גנץ, שהוא בקואליציה דווקא, מכולם, אפילו מאנשי מפלגת העבודה. כל הכוחות הציונים בכנסת, כולל אופוזיציונים, צריכים להגיד לאמריקאים בכל אחד, אתם טועים, חייבים להשמיט את גדודי חמאס ברפיח, אחרת חמאס ימשיך להיות ארגון טרור רצחני שיאיים עלינו ועל תושבי הדרום. זה דבר אחד. ואני לא שומע את הכל הזה מספיק חזק, מספיק חזק בעת הזאת. במקביל, צריך להפיק לקחים. לא תהיה לנו ברירה, אלא לפעול ברפיח. האם זה יכול להביא לעימות עם האמריקאים לאיזשהו פרק זמן? כן. עכשיו, השאלה, אני אשאל אותך, מה עדיף? למתוח את העימות הזה עוד חודש, חודשיים, ולעשות את זה עוד יותר קרוב לבחירות בארצות הברית, ולהגיע לעימות עוד יותר חריף עם האמריקאים, או בסופו של דבר, מה שלא עשינו לפני שלושה חודשים, לפחות לעשות עכשיו עם כל הכוח, הכי מהר שאפשר, יהיה אולי לא פשוט כמה שבועות עד שנטפל. נסיים עם גדודי חמאס ברפיח, ייעלם נושא לוויכוח עם
יש האמריקאים. יש לך, אתה איש שמבין בכך וכך צעדים קדימה, בשחמט אתה רואה בדיוק איפה אתה רוצה להיות בעוד כך וכך זמן. אתה הוצאת מתוך המשוואה את אחד הדברים הכי חשובים, ואני מבקש תכניס אותה למשוואה, המשוואה של החטופים.
לא, לא הוצאתי, הפוך.
רגע, רגע, שנייה, בגלל זה אני שואל, אם אתה בתוך המשוואה הזאת לא מתייחס לכך שלאט לאט והזמן עובר מהר ועוד ועוד חטופים נרצחים שם, ואת זה אנחנו יודעים, ומתעללים בהם, וארצות הברית אומרת לך, סמוך עליי, ולוחצת עליך גם בנושא הזה, של תוותר ותסכים לעוד, לא רק ארצות הברית, גם מצרים, תוותר ותסכים לעוד מחוות ועוד אסירים, ואני בעצם פה שואל, אני שואל את השאלה, הרי בעצם אם אתה היית מקבל, את מה שהחמאס אומר, מבקש עכשיו, ישראל לא קיבלה, לפחות לשמחתנו הרבה, זה הם אומרים, יהיו כמה פעימות, שתי הפעימות הראשונות אנחנו נשחרר לכם, אבל אתם מתחייבים לא להטיל וטו על מי מהאסירים אתם תשחררו. זאת אומרת, הם משחררו את ברגותי ועוד את כל האלה, ואתה נשאר בלי שום כוח ושום מנוף לחץ עליהם. בארצות הברית לוחצת עליך.
אז בוא נראה מה קורה, ובוא נבין איפה פה טעות.
השאלה הייתה ארוכה,
אני טוען שזה בדיוק הפוך בנושא של החטופים.
אוקיי, סברת
מתי הצלחנו להביא לשחרור של יותר מ-100 חטופים? דווקא כשהלכנו בכל הכוח, והפתענו את החמאס בנחישות ובעוצמה שלנו. נכנסנו לעיראזה, נכנסנו לבית חולים שיפה, נכנסנו לבונקר עם תת-קרקעים של החמאס, שהוא חשב שלעולם לא נגיע לשם, ואז פתאום הם ויתרו ונוצר ההסכם הראשון. תסתכל מה קורה בטקטיקה הנוכחית. הרי אוקיי, נתנו לארצות הברית ולקטר ולמצרים לנהל את כל התהליך הזה. מה לימדנו את חמאס בתהליך? שדבר שאמרנו עליו לא לפני חודש, היום אנחנו אומרים כן. כמו שאמרו על הישראלים, אין להם קווים אדומים, יש להם רק קווים ורודים. אז תנסה להיכנס לראש של סינבר. כשהוא רואה שמדינת ישראל כל שבועיים מוותרת לו בעוד משהו, האם אתה מייצר לו אינטרס להגיע סוף סוף להסכם?
אני מזכיר לך הלחץ של משפחות החטופים על הממשלה הזה לוותר.
זה משהו אחר.
זה קשור. דוד, זה חלק מהמשפחה.
אני בשום פני אופן לא אשפוט משפחה שנלחמת על בן אדם הכי יקר שיש. זה תפקידה, וכל אחד מאיתנו היה עושה את זה. עכשיו, השאלה מה המדינה עושה, כי בסוף האחריות היא של המדינה, ופה אני אגיד לך מה הגישה.
זאת אומרת, המדינה צריכה להתנוגד למה שמשפחות החטופים אומרים?
הגישה שלי היא כזאת. אני חושב, ואתה יודע שאני לא מהחסידים הגדולים של עסקאות כאלה, אני הייתי בין המעטים שהתנגד בזמנו לעסקת שליט, חשבתי שהיא הייתה מופקרת, זה היה אז מאוד לא פופולרי להתנגד.
שאגב כל אלה זה משוחרי שליט.
או, ותראה לאן הגענו. הרי ברור לך שאם לא הייתה עסקת שליט שביעי באוקטובר לא היה קורה. גם סינבר עצמו, וגם כל מי שלידו, זה משוחררי עסקת שליט. אנחנו שילמנו בשביעי באוקטובר את המחיר של העסקה של אז. ולמרות הגישה הזאת שלי, אני תמכתי בהסכם הראשון לשחרור חטופים. למה? כי אני אומר כך, בשביעי באוקטובר מדינת ישראל וצהל נכשלו. נכשלו כישלון ענק להגן על אנשים שהיו בבתים שלהם, שמדינת ישראל אמרה להם שזה בטוח להיות שם, והיו במסיבה שמדינת ישראל אמרה להם שזה בטוח להיות שם, עוד יתוחקר למה אמרה להם את זה. אבל מדינה נכשלה. וצריך להגן על האזרחים, ולכן המחיר של זה לא יכול להיות רק על החטופים עצמם ובני המשפחה. הוא חייב, כולנו, המדינה, צה"ל, החברה הישראלית, צריכים לשאת במחיר הזה, ולכן מותר וצריך לשלם מחיר כבד בשחרור החטופים. אבל יש דברים שאי אפשר להסכים אליהם, ואני אגיד לך מה הם, איפה הקווים האדומים. קודם כל...
אתה לא יכול לתת קודם כל לחמאס להחליט מי ישוחרר ומי לא.
ברור.
כי באותו רגע הם ישחררו את כל הכבדים.
ההסכם הזה שחמאס מדבר עליו, זה גם הסכם שמבטיח להם סיום הלחימה כשהם עדיין שולטים ברצועת עזה. מה המשמעות של זה?
נכון.
שיהיו עוד חטופים, ויהיו עוד 7 באוקטובר, ויהיו עוד נרצחים, ויותר מזה. זה לא יהיה רק מול תושבי הדרום. חמאס כבר היום נהנה מאחוזי פופולריות גבוהים מאוד ביהודה ושומרון. יותר גבוהים מעזה היום.
80%.
אם הוא יוצא מנצח מהמלחמה הזאת, ומבחינתו לשרוד בשלטון זה לנצח, זה כל מה שהם צריכים. אם הוא יוצא מנצח, זה רק שאלה של זמן קצר, עד שהוא משתלט גם על הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון. אבו מאזן חלש, הרשות פלסטינית מאוד חלשה.
הם כבר היו שם.
הם לא יוכלו להתנגד. הם עשו את זה בעזה, נכון?
בוודאי.
הם עשו את זה בעזה. אנחנו יודעים איך זה עובד. לכן תחושת הניצחון תביא אותם לשלטון מול כל הגבול של מדינת ישראל, מול כל לב המדינה. האם אנחנו יכולים להפקיר את אזרחינו בכל מקום במדינת ישראל לחשש של 7 באוקטובר? ברור שלא. ולכן לא במקרה אמרנו שאחת מהיעדים הגדולים של המלחמה הזאת זה שחמאס יותר לא ישלוט בעזה. הם צריכים להבין שזה המחיר שהם שילמו על 7 באוקטובר. ולא רק הם, גם חיזבאללה, כל אויבינו מסביב צריכים להבין מה המחיר. ולכן בסופו של דבר, האם מותר וצריך לשלם מחיר כבד מאוד, כולל במספרים משוחררים והרבה, בשביל עסקה לשחרור חטופים במקרה הזה? כן. האם המחיר הזה יכול לכלול דברים שמשמעותם שחמאס יצא מנצח והכתיב לנו למעשה תנאי קנייה ואנחנו הרמנו דגל לבן? לא, כי כמות החטופים שיש לנו היום תהיה פי כמה בסיבוב הבא.
מפחיד.
זאת המציאות. 7 באוקטובר הזכיר לנו משהו. המדינה הזאת הוקמה אחרי השואה כדי שיהודים יוכלו להגן על עצמם מול כל מה מי ששונא אותנו ורוצה להשמיד אותנו. ואנחנו לפעמים, בגלל שדווקא הפכנו למדינה חזקה, שקענו בוויכוח איך יהיו החיים במדינה שלנו, שהוא ויכוח חשוב. אבל 7 באוקטובר הזכיר לנו שחוץ מהוויכוח איך נחיה, יש גם מאבק על זה שנחיה. מול הכוחות שרק מחכים להשמיד אותנו. והתזכורת הזאת היא מאוד מאוד חשובה. ואנחנו צריכים להבין שעל זה המלחמה. המלחמה היא על זכות חיינו וקיומנו כאן, מול אלה שרוצים להשמידנו.
סגן יושב-ראש הכנסת משה רוט, שאותו ראיינתי לפניך, אמר שהסיבה שארצות הברית לא נותנת לנו לנצח ועוצרת לנו את המשלוחים של הנשק, היא סיבה שהיא כבר קיימת הרבה שנים. היא רוצה לשמור על איזון ובכך לשמור על כוחה באזור. זאת אומרת, שנייה, האיזון הזה אומר בעצם, אנחנו לא רוצים שתשמידו את חמאס, אנחנו רוצים שהם יישארו.
אני רואה את זה טיפה אחרת.
אוקיי,
לא חושב שאני מסכים עם התזה הזאת, זה משהו אחר. אמריקאים, בטח דמוקרטים, לחוצים מהתקשורת הליברלית, בוודאי
בגלל הבחירות.
לחוצים מהבחירות, לחוצים גם מלחץ הבינלאומי העולמי שיש בנושא הזה, והם רוצים שקט. מבחינתם, הבחירות בארצות הברית, ביידן מול טראמפ, זה האירוע המרכזי, כי מבחינת הדמוקרטים, הניצחון על טראמפ זה בכלל נושא אידיאולוגי הכי חשוב בעולם, יותר חשוב מגורלה של מדינת ישראל, ממזרח תיכון, מחמאס, מאיראן, אפילו מהגרעין האיראני. ולכן הם מבחינתם כל מה שמשרת ניצחון על טראמפ זה חשוב וכל השאר לא חשוב, ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. אמרתי, מול זה אפשר לפעול, זה לא גזירת גורל. אתה יכול לנסות להעיר את הרוב הדומם, כולל של תומכי דמוקרטים, את הרוב הדומם מהציבור האמריקאי שהוא בעדינו בכל סקר שאתה עושה, ואם הרוב הזה יתחיל ללחוץ לכיוון הנגדי אז גם העמדה תתאזן. עוד לא הסכלנו לעשות את זה, עוד לא מאוחר, כן? צריך לעשות את זה, וזה צריך להיות אחד מהיעדים המרכזיים שלנו כרגע בחזית ההסברתית והמדינית. אבל בסופו של דבר, בעיניי לפחות, זה מה שקורה עם הסיפור הזה עם ארצות הברית. זה לא איזשהו כוונת מכוון מראש לייצר פה איזשהו איזון, אלא פשוט סדר עדיפויות שאנחנו עומדים בסדר עדיפויות. זה יחסית נמוך.
אני רוצה להשמיע לך משהו נורא מעניין שאמר כאן, לא ברעיון הזה, ברעיונות קודמים, וממש לאחרונה, דני דנון.
תראה, הבחירות משפיעות עלינו. האמריקאים, הממשל הדמוקרטי, רוצה לסיים את האירוע. מבחינתו, לעבור הלאה. ומה לעשות? האינטרס שלנו הוא לא לסיים את האירוע לפני שניצחנו. אם אנחנו לא נקבל או לא נוכל לקנות חימושים מדויקים למטוסים שלנו, נשתמש בחימושים לא מדויקים. שלא יהיה תחמוש של הטנקים, נשלח את ה-D9ים לתוך עזה. אנחנו לא נפסיק ולא נעצור עד הכרעה המוחלטת של החמאס. ולכן נושא החימושים הוא חשוב לישראל, אבל הוא חשוב גם לארצות הברית.
אני חושב שבסופו של דבר...
אתה מסכים איתו?
אני בגדול מסכים עם דני, רק אני אגיד לך מה מפריע לי, ודווקא זה פחות כלפי דני, זה יותר כלפי המנהיגינו. אנחנו מדברים כל הזמן גבוהה גבוהה, אבל עושים מה שאמריקאים רוצים. זאת אומרת שאנחנו גם רבים עם אמריקאים ומשלמים מחיר מדיני שפוגע במעמד שלנו.
גם אוכלים את הדגים הבאושים וגם מגרשים בדיוק, אותנו מהיום.
בדיוק, הרי תסתכל מה קורה. התחלנו מבצע ברפיח, הרי זה לא סוד שכולם יודעים, ואמריקאים אמרו את זה גם כבלם וידע, שהבטחנו להם שהוא לא יהיה מבצע מקיף להשמדה של ארבעת הגדודים שיש שם, אלא יהיה נקודתי.
ולמרות הכל במעבר. הוא עוצר את האספקה.
עוד לא עוצר, הוא אומר, אם תרחיבו אני
לא,
אעצור.
עצר.
לא, לא. הוא אמר, אם תרחיבו אני אעצור. זה
לא,
בדיוק.
לא, לא.
יש משלוחים נקודתיים שעצרו, זה נכון, אתה צודק. אבל כן. מבחינה עקרונית זה היה איום. אבל שים לב איפה אנחנו. כאילו, אנחנו שומעים כל יום נאומים פתטיים של מנהיגי המדינה שמבטיחים כמה שיותר חזק. ובפועל, מאז חודש ינואר, אנחנו משחררים כוחות ומקטינים את הלחץ הצבאי. ואתה כל הזמן נמצא בסתירה הזאת בין מה שאומרים למה שעושים. והשיטה שלי תמיד, עדיף לדבר פחות, לעשות יותר. ואז היה לנו פחות בעיות מדיניות ויותר תוצאות בשטח.
סיימנו.
תודה רבה.
עבר מהר. השכלתי, למדתי, תודה רבה.
תודה רבה.
יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.